ערב טוב לכל מאזיני התוכנית ב-COL. חודש טוב, נכנסנו לחודש אלול. פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שזה הפתיח החינוכי, שבכל שערי הנפש, הראייה, השמיעה, הריח, הטעם, צריכים לשים שם בשערים שעשויים להכניס ולהוציא, צריכים לשים בהם שופטים, שזה השיקול השכלי, האם נכון לעשות כך או לא, ושוטרים, שזה אכיפה של מה שהמוח החליט שזה נכון, לאכוף את זה בקבלת עול. זה כל הרעיון של חודש אלול, פרשת שופטים. אחד מפסוקי ומצוות הפרשה, זה קשור לעניין של כי האדם עץ השדה. וזה מביא אותנו לרעיון שעליו אני רוצה להתמקד היום, שהחינוך היהודי לא סתם העברת ידע, זה חקלאות אנוש. כמו שיש היום ניסיונות לעשות הנדסת אנוש, אנחנו עוסקים בחקלאות אנוש, שזה מבוסס על מה שנאמר, נצר מטעי, מעשה ידיי להתפאר. הילדים שלך הם לא שלך. ההורים הם רק אריסים במשתלה של הקדוש ברוך הוא נתן לך שתילים, ומינה אותך לגדל את השתילים הללו. עכשיו, הנושא הזה של כי האדם עץ השדה, המקור שלו הוא בסיפור בפרשה שמדבר על מלחמה. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עיצה. אם אתה רוצה לעשות מצור ולבנות אותו מעץ, אתה רוצה לגדוע את העצים סביב העיר ולהקים מגדלים לכבוש את העיר, לא תשחית את העצה, את העצים שלה, לנדוח עליו גרזן. למה? כי ממנו תוכל ואותו לא תכרות. למה באמת לא לכרות אותו? אומר הפסוק טעם, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אז משום מה התגבשה בעולם התפיסה שכי האדם עץ השדה זה אנלוגיה. זאת אומרת, זה השוואה. האדם דומה לעץ השדה, אז מי שגודע עץ, כאילו שהוא גודע אדם. ומכאן בא כל הרעיון של ראש השנה לאילנות, שהמקור שלו זה במסכת ראש השנה, יש ארבע ראשי שנים, היום זה אחד מהם, ואחד באלול זה ראש השנה למעשר בהמה. צריכים לקחת את הבהמה שלנו ולעשר אותה. ויש גם באחד בתשרה, ראש השנה לשנים, יש ראש השנה למלכים. מעניין, מכל הראש השנים האלה, אז לא עשו חגיגה מראש השנה למלכים. למשל, אחד בניסן, ראש השנה למלכים, זה בני אדם, מלכים זה בני אדם. ובכל זאת, לא הפכו את זה ליום חג שחוגגים אותו. שאין כן, ראש השנה לאילנות, הפך להיות ט"ו בשבט, מין חג כזה, שלא אומרים תחנון, ועושים פברנגנישן, לכאורה נשאלת שאלה פשוטה או תמימה, אם זה ראש השנה לאילנות, שיחגגו האילנות, מה זה קשור אלינו? אז שוב, כל העלמה מדברים על האנלוגיה, על ההשוואה שיש בין האדם לעץ, ולכן, אם זה חג של האילנות, אז זה גם חג של בני האדם שדומים לאילן. כאן יש לנו הפתעה גדולה. רש"י על הפסוק כי האדם עץ השדה, מפרש את זה הפוך מכל העלמא. הכי, זה לא, לא טעם. כולם לומדים למה לא תכרות, כי האדם דומה לעץ השדה, אז אסור לכרות בן אדם. הוא אומר, כי זה מלשון דילמה. זאת אומרת, הפסוק בא ושואל, מה אתה רוצה מהעץ? שם האדם עץ השדה? מה, הוא גם צריך להיכנס במצור מפניך, להתייסר ביסורי רעב וצמא כאנשי העיר? למה תשחיתנו? זאת אומרת, רש"י פרש זה בדיוק הפוך. איך יש מלחמה עם בני האדם? תעשה את זה, תכבוש את העיר עד רידתה. הנושם, נושם ותר. אבל מה אתה רוצה מהעץ? העץ הוא גם בן אדם? שאתה הולך גם נגדו, גם הוא צריך להתגונן בפניך? למה תשחיתנו? אז יוצא שרש"י מפרש את זה בפשטות, שהאדם אינו דומה לעץ השדה. זה דבר מאוד תמוה. איך זה מסתדר עם התפיסה של הגמרא, של המדרשים, של כל המחנכים? זאת שאלה אחת מאתגרת. עכשיו, ביסוד העניין, בואו נחקור יחד באילו נקודות האדם דומה לעץ השדה. אתה יכול לשאול את זה כל מחנך ומחנכת, וכולם מתחילים למצוא כל מיני נקודות שיש בהם שוויון. למשל, כמו עץ מתפתח מקטנות לגדלות, בעץ פגם קטן בשתיל הופך להיות פגם גדול בעץ שגודל כולו עקום, ולכן צריך לשמור את העץ כשהוא שתיל קטן. עץ דורש מים, האדם, הנער, הילד, צריך להשקוט אותו עם מידע לנפש. יש גם הסבר של הרבי עמוק יותר. הרבי מסביר בשיחה למה האדם דומה לעץ. עץ זה צומח. למה לא לדמות אותו לחי? אז הוא אומר, בארבעת הדרגות של דומם, צומח, חי, מדבר, יש גם בנפש את זה. הדומם שבנפש זה כוח המייסה. כוח המייסה הוא לא האדם עצמו, זה פעולה שלו. אחרי זה יש כוח הצומח, מבואר בקבלה וחסידות, שזה עולם הרגש, המידות, נקראות צומח. תכף נסביר מדוע. כמו שצומח הוא קשור לשורש, וקשה מאוד לעקור אותו. אפשר עם טרקטור, אבל קשה מאוד לעקור עץ, והוא גם גודל באותה צורה, זאת אומרת, אם הוא אקליפטוס, הוא תמיד יישאר אקליפטוס. יכול להיות קטן, גדול, מה שאין כן, חי, חי זה כנגד עולם השכל, והשכל הוא כמו חי שהוא נייד, הוא לא קשור למקום שהוא נולד. אם אחד נולד בבית עם השקפה כזאת, לא חייב להישאר ככה. בקלות רבה, שניים, שלושה שיעורים, אתה מהפך לו את ההשקפה, והוא פתאום עכשיו חושב אחרת. האופי של הרגש, זה מאוד חזק, מושרש, וקשה לעקור את זה. אז מה זה בא להגיד לנו בעצם? בא להגיד לנו שאתה יודע מה זה האדם, לא מה שהוא עושה, זה לא האדם עצמו. אפילו מה שהוא מבין, לכאורה השכל זה מעלת האדם. מה שהוא מבין במויכין, זה לא הוא עצמו, זה מחשב נייד שמשתמש איתו. אתה רוצה לדעת מי זה האדם עצמו? המידס שלו, האופי שלו. זה מושרש, זה קשה מאוד לעקור. דרך אגב, זו גם הסיבה למה קוראים לרגשות מידות. שכל, אני מבין, זה, היו צריכים לקרוא למידות, רגש. מידות זה דבר טכני, יש מידות אורך, מידות רוחב, מידות קו המשווה, מידות זה מטראז', מה זה קשור לרגש? התשובה היא, מה מודד את האדם? לא השכל שלו, לא בזה אני מודד אותו, אני מודד אותו ברגש. אז אם ככה מצאנו הרבה נקודות שהאדם דומה לעץ, וכל מחנך יכול לצטט אותם בלי בעיות. אבל נוצרת שאלה מעניינת. כל הנקודות האלה שהזכרנו, ישנם גם בעץ רק. גם הוא מתפתח, גם קטן בשתיל, גם גדול בעץ, קשור לשורש. אבל מעניין, תשימו לב בפסוק, התורה כן הרשתה לגדוע עץ, אבל איזה? רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, דהיינו, עץ סרק, אותו תשחית וקראת. אז זאת אומרת שכל הדימוי של אדם לעץ, הוא רק לעץ השדה, שהוא עץ פרי, לא לעץ רק. עץ רק לא יכול לעקור אותו, אתה יכול לגדול, לנדוח עליו גרזה. סימן שמה שהתורה מתכוונת להשוות את האדם לעץ, לא מתכוונים להשוות אותו באופן כללי לצומח, לעולם הצומח, רק לעץ פרי. מעניין שרואים את זה גם בגמרא, שהגמרא אומרת, מהי פירי? מהם הפירות של האדם? אז כל אחד שאני שואל אותו, מהי פירי? הוא מיד אומר, גם לאדם יש פירות, הילדים שלו. מעניין, הגמרא לא אומרת ככה. היא אומרת, מהי פירי? מצוות. וכאן, אם עיקר ההשוואה לעץ, זה רק בגלל שהוא נותן פרי, שאלת שאלה מאוד מעניינת. האמנם רק עץ נותן פירות? אם היה רק עץ נותן פירות, שום נברא אחר לא נותן פרי, אני רוצה להשוות את זה למצוות שנקראים פירות. אז אני משווה אותו לעץ. אבל אני שם לב שגם בעלי חיים נותנים פירות, אמנם הם לא פירות צמחיים, אבל הם פירות. התרנגולת נותנת ביצים, הפרה נותנת חלב, הצון נותן צמר, פרוות של חיות, בשר של בהמות, זה לא פירות? ואז נשאלת השאלה הגדולה, אם אפשר באמת להשוותנו לחי, שגם הוא נותן פירות, למה להשוותנו לצומח? יותר נעים להיות מושווה במשל, לדרגת חיים נעלית יותר. אף אחד לא רוצה להיות כצמח. עובדה, השבטים הושבו לבעלי חיים, גור אריה יהודה, דן נחש עלי דרך, יוסף כשור, למה להשוות אותנו לעצים, לצומח, אם אפשר להשוות אותנו לחי? ומה אנחנו לומדים מזה מלבד הרעיון שראינו בשיחה של הרבי, שצומח זה עניין של המידות. מכאן אני רוצה לעבור וללמוד מהרעיון הזה עניין חינוכי מאוד חשוב לכל אבא ולכל מחנך. זה לא סוד שהדור שלנו הוא דור שיש בו סכיזופרניה, פיצול אישיות, שמפצלת את ההערצה שלנו בין שתי סוגי חינוך. יש החינוך היהודי העתיק של החיידר המסורתי, יש החינוך של הפסיכולוגיה המודרנית וכו' וכו'. מה המצב שלנו? האמת היא שמי זה חי בפיצול הזה, מאוד חשוב להדגיש. אחד שהוא נולד ביישוב הישן, הוא לא יודע, הוא לא מתלבט. הוא אומר, תוי רוציבו לנו מוישה ולא פסיכולוגיה. ואילו מי שקשור לעולם המודרני המדעי, מסתכל על החינוך היהודי העתיק, משהו של שיטות מיושנות שבנויות על אמונה ושמרנות. פה יש לי שיטות חדשות שבנויות על מחקרים פסיכולוגיים. מי אבל כן מתלבט? מי שנמצא במצב ביניים, הוא באמת חניך של החינוך היהודי העתיק, אבל הוא טעם לא רק מעץ החיים, הוא טעם גם מעץ הדעת. הוא לומד קצת השכלה חיצונית, ביחד ובצד, ואז הוא מתלבט, כמו להט החרב המתהפכת בין שני סוגי החינוך הללו. בואו נראה על קצה המזלג, מה ההבדל העקרוני בין שני סוגי החינוך. החינוך היהודי העתיק מבוסס על ההנחה שאייר פרא אדם ייוולד. ויצר לב האדם רע מנעוריו, ואנחנו צריכים לרסן אותו, לחנך אותו. לעומת זה, הפסיכולוגיה המודרנית גורסת במפורש, יצר לב האדם טוב מנעוריו, רק אתה מחנך, אל תקלקל בבקשה. הם מסתכלים על הילד כמבוגר בפורמט כיס. רואים את זה מי שהולך לעסוק ברישום של ילדים למוסדות חינוך תורניים, זה מדהים לראות, באים לזוג הורים, יש להם ילד בגן, ואז אומרים לו, ברור, תדע איזה חינוך טוב יש במוסדות התורניים, תסתכל מה קורה ברחוב, אלה שמתחנכים, איזה זוועות הולך שם. אז מעניין, ההורים עונים, טוב, אנחנו נדון איתו על זה, אנחנו נשאל אותו אם הוא רוצה, אתה מבין? הוא פרטנר לדיון. הוא מבוגר, יש לו אישיות משלו, אני לא יכול לכפות עליו. שתי גישות שונות. החינוך היהודי העתיק גורס, חוסך שבטו, שונא בנו. שלא תהיה טעות. אין פה הכוונה שצריכים להצליף בו בשבט. הרמב״ם כותב שאסור לעשות את זה. והיום בוודאי שלא זו השיטה. למה כתוב ככה? שבטו כאן אין הכוונה אלימות פיזית. שבט לשונו, דבר אליו קשוח, תהיה חזק, תטבע ממנו. איך אני יודע שזה הפירוש? כי המשך הפסוק הוא ואוהבו, מי שאוהב אותו, שוחרו מוסר. לא כתוב ואוהבו מרביץ לו, שוחרו מוסר. אז אל תמנע את שבט לשונך, נתת מוסר לילד הקטן ולטבוע ממנו וחוזק את הערכים האמיתיים. מאידך, החינוך המודרני גורס, שלילת כפייתיות סמכותית. לא יכול לכפות עליו. דמוקרטיזציה. יכול להציע לו רעיונות, אבל לא לכפות עליו. מי אתה שתכפה עליו? אם החינוך היהודי העתיק גורס ריסון מוסרי, ריסון מוסרי זה לא בתחום הידע. זה לא בתחום ההוראה של תנ"ך וגמרא. זה ריסון של היצרים. לא כל מה שבא לך אתה עושה. אתה חייב איפוק. לעומת זה, הפסיכולוגיה המודרנית אומרת, מתירנות. לא לדכא את היצר. אז כאן ישנה התלבטות שאנחנו צריכים אותה לא כל כך בשביל עצמנו, אבל כשאנחנו נרצה במבצעים, מבצע חינוך, להביא ילדים למוסדות חינוך תורניים, אנחנו צריכים לדעת איך להסביר את זה להורים. אז בואו נראה. האומנם ישן מפני חדש תוציאו? פה אני רוצה לתת הנחה מאוד בסיסית. כשרואים שתי שיטות, על פי רוב, כל אחד משני השיטות טוען שהשני לא מספיק חכם. אני יודע את האמת. האמת היא שאם יש הבדל בין שתי שיטות, ההבדל מתחיל לא בשיטה, בהנחות היסוד. זאת אומרת שלו יצויר שהנחות היסוד של הפסיכולוגיה המודרנית נכונות, אז כל ההשתלשלות שבאה אחרי זה, היא מתבקשת מאליה, צודק בהחלט. אם נסתכל על הנחות היסוד של החינוך היהודי העתיק ונניח שהן צודקות, אז אם ככה כל מה שמשתלשל מזה מאוד הגיוני. דרך אגב, כך זה גם בפוליטיקה. תמיד מתפלאים, איך אתה לא מבין כמה השיטה שלך פסולה? כי אתה יוצא מתוך הנחת יסוד אחת, והוא יוצא, אז לכן צריכים תמיד לחתור אם רוצים לאחד בין השיטות, צריכים לבדוק את הנחות היסוד. אז בואו נראה מהם הנחות היסוד שמבדילות בין שיטת החינוך התורנית היהודית העתיקה לבין השיטה של הפסיכולוגיה המודרנית. כדי לבדוק את זה, אני צריך לבקש את כל אחד מהם להצהיר מה השקפתם בשתי נקודות. א', מהות האדם, מה זה אדם? ב', תכלית החיים. וזאת למה? כי חינוך פירושו, שאני לוקח יצור ששמו אדם, ואני מכשיר אותו, מכין אותו לתכליתו בחיים. אז אני שואל את המחנך שבא לחנך אותו, סליחה, מה זה בעיניך אדם? מהי המהות של האדם בעיניך? ואחרי שהוא יגיד לי מה המהות של האדם, אני אשאל אותו, ומה התכלית של החיים שזוהי המטרה החינוכית? האדם הוא האובייקט החינוכי, הגברה שאותו אני רוצה לחנך, והתכלית החיים זה המטרה החינוכית. אז בואו נראה. כשמדובר על השקפת החינוך היהודי, אני אומר לכם כמה נקודות, מה ההשקפה של החינוך היהודי על מהות האדם. קודם כל, בחינוך היהודי האדם הוא סטטוס נבדל לחלוטין. דהיינו, שזה לא בעל חיים מתקדם. יש דומם, צומח, וכמו שהצומח איננו דומם שמתפרס, והחי איננו צומח שהתחיל ללכת, אז ככה המדבר הוא לא אחד מבעלי החיים, הוא סטטוס נבדל לחלוטין. במה הוא נבדל? אז על פי רוב ששואלים את זה, מישהו אומר, מה זאת אומרת במה? הוא מדבר. טוב, זה נכון שהאדם קרוי מדבר, אבל יש צורך להסביר, ואין לנו עכשיו זמן לזה, למה הייחוד של האדם זה הדיבור. לכאורה גם ציפורה מדברת. רק היא מדברת בשפת הציפורים, ואני לא מבין אותה, גם סינית אני לא מבין. הדבורה גם מדברת בשפת הזמזומים, שהדבורים מבינות אחת את השנייה. מה מיוחד באדם? אז אנשים אומרים, השכל, האינטליגנציה. לבהמה אין שכל? לבעלי חיים אין שכל? איך לתפוס את הציד שלהם? איזה מלכודות, איזה מערבים מתוחכמים הם עושים? אלא מהי? בחסידות קוראים להבדל הזה, האדם הוא היצור היחידי שמוח שליט על הלב. כן, גם בעלי חיים יודעים לתפוס את הציד שלהם. אז קודם כל הלב רוצה לתפוס את הציד. הקדוש ברוך הוא צייד אותם באיזה מין משושים שכליים לדעת איך אני אגיע לציד שלי. איך אני אגיע לאינטרסים שלי. דרך אגב, ככה זה גם בני אדם שאינם מנצלים את הצד האנושי שבהם, הצד הבכירי שבהם, אז הם כמו בעלי חיים ברמה יותר גבוהה. כן? זאת אומרת, יש לו גם כן את התאוות שלו, וכל מה שהוא לומד, הוא יכול להיות פרופסור, ובסוף הוא רק פוד פרוססור. הוא רוצה אוכל, הוא רוצה לבלות, אז הוא צריך כסף, אז הוא עושה BA ו-MA, וביחד BA ו-MA יכול לצאת BA-MA. אבל הוא אף פעם לא חשב אם זוהי הדרך בחיים, האם המטרה שאני הולך אליה היא נכונה? אולי צריך להתאפק? אין את זה בבעלי חיים. כשפותחים את הרפת בקיבוץ חפץ חיים, כל העגלים רצים אל העיבוס. אף אחד לא ייתן זכות קדימה לפרה הזקנה והדרת פני זקנה. הוא רוצה לאכול. אין לו שום ערכים. מה שאין כן באדם, מדהים לראות את זה אצלנו בחינוך היהודי. בבית הכנסת יש תמיד איזה סבאלה שרוצה לחלק סוכריות. וילד, בשבילו סוכריה, זה כל העולם שלו. והוא רואה את הסוכריה, עיניו נוצצות, הוא ממש רוצה לאכול אותה, אבל הוא חונך. אז הוא בא לאבא שלו, טאטי, דוסי קושר, ואבא מסתכל, זה לא ההכשר שלנו. ואז הוא מחזיר את זה ומתאפק. זה חינוך. זה לא אקדמיה, אבל זה חינוך. ריסון. עכשיו, דבר נוסף. ביהודי, שיטת החינוך לפי התניה, צריכים לקחת בחשבון שביהודי יש לא רק נפש אנושית בעלת בחירה, כי גם הבהמית בעלת בחירה. ובטח שהשכלית בעלה על בחירה. אבל יהודי יש לו שתי נפשות. יש לו נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. ואם אתה לא לוקח בחשבון של החניך שלך, יש שני מנועים שונים, אז אתה לא תצליח לטפל ברכב. אתה צריך לקחת בחשבון שהוא מונע על ידי אלוקית ובעמית. עכשיו, עד כאן דיברנו מהי מהות האדם לפי היהדות. עכשיו בוא נשאל את היהדות, השיטת החינוך היהודית, מהי מטרת החינוך, המטרה החינוכית? מעניין. לא רק שזה לא צבירת ידע ומיומנות טכנולוגית, אפילו לא צבירת ידע תורנית, כי ידע זה מטרה של הוראה, לא מטרה חינוכית. מטרה החינוכית במשפט קצר הוא הגברת השאיפה לערכים על התשוקה לצרכים. יש לו תשוקה לצרכים, אבל המחנך מאמן אותו להגביר את השאיפה לערכים ולכופף את התשוקה לצרכים, לרסן אותה. נקודה נוספת, המפגש הראשוני של המחנך עם המחונך, הוא לא רואה את הנפש האלוקית העמוקה שבקרבו, היא בהיעלם. הוא נפגש עם קליפת האישיות, שמיהו אייר פרר. ולכן התחלת החינוך יש לרסנו על ידי שבט לשונו, סמכותיות החלטית לדרוש ממנו את הדרישות של הערכים היהודיים. זה על רגל אחד הגישה של החינוך היהודי. הבה נעבור לגישה של החינוך המודרני. קודם כל היא מבוססת, לא הרבה שמים לב לזה, היא מבוססת על מה שלמדו עוד בבסיס, על האבולוציה. שהאדם הוא בעצם לא יצור אקס עולם החי. זה אחד מהיצורים מהבעלי חיים הכי תבוניים, שימפנזה משוכללת. זאת אומרת, ההבדל בינו לשימפנזה הוא יחסי בלבד. כמה IQ יש לי. אם תכפיל את ה-IQ של שימפנזה במיליון פעמים, תגיע לדרגת אדם, וזה עוד יבוא יום אחד. מהי הנפש של האדם? נפש אגואיסטית שדואגת רק לקיום שלה. אין לו מטרות יותר נשגבות. הוא צריך להיות קיים, בכל המובנים והמשמעויות של קיים. מה אם כן המטרה החינוכית? והם כותבים את זה במפורש. הקניית ידע ואמצעים למיצוי ההנאה בחיים כמה שאפשר. רגע, אין הגבלות? זה לא יהיה נכון להגיד שהחינוך המודרני לא מציב גבולות. יש הגבלות. הגבלה היא אחת, בלי לפגוע בזולת. כל זמן שהתאווה שלי לא פוגעת בזולת, אז למה להתאפק? למה לדכא? ולכן הגישה היא שאסור להרים יד על תלמידים? אפילו לא סתירה קלה כשמגיע לו. אין להרביץ לתלמידים? עם הסתייגות אחת, רק לצורך הגנה עצמית. אם הוא תוקף את המורה, כן? וכאן, בנקודה הזאת של הריסון המוסרי, לא כל כך ההבדל בתכנים שזה לומד גמרא וזה לומד מתמטיקה. גם זה הבדל, אבל זה לא הבדל חינוכי. זה הבדל השקפתי, תודעתי. הוויכוח הזה אם לרסן יצרים או תן ליצרים לגדול. יש מחנכים, אבות החינוך המודרני, שאמרו, למה לדכא יצרים? אם יש למישהו יצר וזה גורם לו הנאה, והוא לא מזיק לזולת, אז למה לדכא אותו? תן לו. והם המשילו את זה אותם חכמי חינוך, בפירוש כתבו ככה, המשילו את זה לשתילים וגורי חיות. מישהו יעלה על דעתו לחנך את השתיל, שהעלים שלו יהיו מרובעים בדיוק, ולא כאלה לא סימטריים, זה לא יפה ככה. או לחנך חתול שתשב ליד השולחן עם סינור ותאכל עם כפית ומזלג. הרקת אותה. תן לה לחיות איך שבא לה. יותר מזה, אחד מגדולי המומחים האלה היה נוצרי. והוא הכניס גם את אלוקים לתמונה. הוא טוען, מי ברא את האדם? מי שתל בו יצרים? לא הבורא. ואם זה הבורא, אז מי אתה שאתה מתערב לגזום ולכרות ולפצוע את היצירה המופלאה שהבורא יצר? מי שמך? כאן אני מראה לכם מדרש מעניין ביותר, שהוא המקור ההיסטורי הראשוני לוויכוח הזה. זה לא מתחיל מהתקופה המודרנית. היהדות אף פעם לא הייתה מודרנית. הנה יש לכם מדרש מימי הרומאים שהיו פה בארץ לפני 2000 שנה. היה מצביא רומי שקראו לו טורנוס רופוס הרשע. כמה שהוא היה רשע, ככה הוא היה פילוסוף. כמו אצל הנאצים. זה הלך ביחד. תאי הגזים ותאי המוח. ויש ממנו לפחות איזה 4-5, אם לא יותר, ויכוחים שהוא מתווכח עם רבי עקיבא. הייתה לו הנאה, להתווכח ויכוחים פילוסופיים. אז הוא שואל את רבי עקיבא שאלה מאוד פילוסופית. אם אלוקיכם חפץ במילה, שהתינוק יהיה נימול, למה אינו יוצא הוולד מהול ממעי אמו? שיצא בן. ואם הוא לא יצא ככה, אז למה אתה חותך? למה אתה פוצע? דרך אגב, מי שיודע, יש במדע דבר כזה שנקרא קו הזהב של הגוף. יש כל מיני אנטומים שבדקו את הסימטריות המדהימה, כמו איזה מהנדס בין האצבע לכתף, בין האף לעין, הכל, הכל מצודר, סימטרי, יצירה מובלעה. פתאום אתה בא, הורס. מה זה? למה? אם הוא היה רוצה שיהיה נימול, אז הוולד היה יוצא נימול במאי אמו. מה עושה רבי עקיבא? יתחיל לדבר איתו, תניה, המוח הגוי הזה לא תופס, הוא תופס רק ויזואלי, אמצעי המחשה. אמר לו רבי עקיבא, שבוי שבוי, חכה, אני הולך להביא לך תשובה. יצא, הביא לו שתי צלחות, אחת היה עליה שיבולים, והשנייה גלוסקאות, רוג עלך. הוא אומר לו, איזה אתה מחבב יותר? ודאי את הרוג עלך. לא, למה? הקדוש ברוך הוא ברא שיבולים. לא ברא רוג עלך. תאכל את השיבולים כמו שהם. למה אתה תוכן אותם, לש אותם, אופה אותם, הורס אותם? אם אלוקים היה רוצה שיהיה רוג עלך, היו גדלים רוג עלך על העצים. וכאן מונח השורש של הפתרון לסכסוך הזה. הם חושבים שהאדם הוא יצור כמו כל בעלי החיים. ולכן הסיסמה הזאת המערבית שאומרת, מה שטבעי זה יפה. אם לא ניפצתי שמשות ולא הרגתי אנשים, סתם בא לי ליהנות הנאה מסוימת, כמה שהיא לא תהיה גסה ותאפתני, אני נהנה מזה, אני מזיק למישהו. הרי הקדוש ברוך הוא הכניס בי את התאווה הזו. מה שאין כאן היהדות טוענת, שכל מה שטבעי זה בהמי. הבהמה היא טבעית. ומעניין, המשל שהם אמרו משתילים וגורי חיות, שלא צריך לחנך אותם, אתה תעמלל אותם, תן להם לצמוח. זה מאוד נכון, בצומח וחי. ושם לא צריך בתי ספר. אבל האדם, האדם נוצר בלתי מתוקן. עשו פעם ניסוי פסיכולוגי. לקחו שולחן, שמו עליו מדף זכוכית, אבל המדף היה ארוך יותר מהשולחן. בחלק שהוא בלט מעבר לשולחן היה שקוף. שמו שם גור חתולים. הגור הלך, התקדם אל שולי השולחן. כשהוא הגיע לקצה השולחן, ראה את העומק, אינסטינקטיבית הוא נעצר. תשים שם גור אנושי, אם לא היה הזכוכית, היה ממשיך ללכת, נופל, שובר את הראש. למה? כי אלוקים ברא את האדם לא מושלם. אשר ברא אלוקים לעשות, אומרים חזר, מה זה לעשות? אם הוא ברא, מה יש עוד לעשות? לתקן. אתה נבראת חומר גלם. אתה נבראת, והם רואים את זה במוחש. בעלי חיים, מה שאמר לו רבי עקיבא, בעלי חיים לא מבשלים, לא טוחנים, לא עושים סלטים, יוצאים החוצה, לוקחים עשב, אוכלים אותו. בעלי החיים הטורפים, לוקחים בשר, אוכלים אותו, לא עושים על האש, לא אוכלים גלידה, לא שותים קפה, זה רק הורס את הבן אדם. אדם כזה משוכלל וכזה חכם, אז איך הוא הורס את קיומו במו ידיו? ומי שתל בו את היצר הזה? קדוש ברוך הוא, אתה אמרת, שהוא שתל בו. נו, אז אם ככה, תן לו להתפרע. תן לתלמיד, אם הוא רוצה להעיף סתירה למורה, הוא לא רוצה ללמוד מתמטיקה. אם אלוקים היה רוצה שהילד ידע מתמטיקה, הוא היה נולד בעל ידע במתמטיקה. אז פה, כאן יש את ההבדל הגדול בין החינוך היהודי לחינוך המודרני. באה היהדות ואומרת דבר שמי ששומע את זה פעם ראשונה זה ממש מפחיד. ולכן, מה שאני אומר עכשיו, זה ההבדל בין עץ סרק ועץ פרי. מה שדיברנו כי האדם עץ השדה זה דווקא עץ פרי. היהדות גורסת שהומניזם, כלומר מוסריות אנושית, איננה ערך. אם אתה שואל היום אדם לא גס רוח, אדם עדין, אדם אינטלקטואלי, שאתה משמע אתה חי, מה הוא יגיד לך? בשביל לזלול? לא יגיד ככה. יש לי ערכים בחיים. מה הם הערכים שלך? אז הוא אומר, מוסר. אז פעם הייתי באוניברסיטת באר שבע, אמר לי סטודנט ככה, שהוא חי בשביל להיות מוסרי. ואז שאלתי אותו שאלה, מדוע צריך להיות מוסרי? זה קשה להיות מוסרי, זה דורש ויתורים. למה? אז הוא אומר, תראה, זה לא פייר, אתה רב מבוגר, אני סטודנט שנה ראשונה. אנחנו לומדים עכשיו קורס על המוסר. תן לי לגמור את הקורס, אז נתווכח. אחרי 3 חודשים נפגשים, נו, מה למדתם? אז הוא אומר לי, התמצית של הקורס היא הייתה, הרי מדובר באנשים שלא מכניסים את אלוקים לתמונה שאלוקים ציווה לא תרצח. אלא זה לא יפה, זה לא פייר. אז מה אם זה לא פייר? אז יקרו לך פויה. העיקר שהרווחת. יש מצבים שהמשטרה לא תתפוס אותי. זה הבנתי, אם המשטרה תתפוס אותי, זה טיפשות לגנוב. אז זה לא לא תגנוב, לא תתפס. אבל אם אני יכול לעשות טריק בבנק שאני עובד פקיד, ולקחת את כל החסכונות של ניצולת שואה, שהיא במילא הולכת למות והיא כבר סנילית, ואני מעביר על ידי לחיצת מקש את כל הרכוש שלה לחשבון שלי, אף אחד לא ידע מזה. למה לא לעשות את זה? כי המורה תקרא לי פויה? מה יבלום אותי? אז מה הוא עונה לי? הסיכום של כל המרצים היה, אם אני לא יהיה מוסרי, אז גם אתה לא תהיה מוסרי. אז כולנו לא נהיה מוסריים. אז יהיה פה ג'ונגל. ולא בא לי לחיות בג'ונגל. אמרתי לו, הוא הדבר אשר אמרתי לך. לא שאני נגד מוסריות, זה ערך מאוד יפה. אבל זה לא ערך, זה צורך. יש 3 שיטות איך להתגבר על הפשע. שיטה אחת, זה שיטה של שריף. אני הולך עם 2 אקדחים, אם יהיה פשע אני שולב ומראה שיש פה מישהו שולט בשכונה. זה ימנע את הפשע. יש סגנון אחר, אני עושה סורגים שלא יוכלו לפרוץ לביתי. אני שואל אותך, מי שעושה סורגים להגן על עצמו, זה נקרא ערך, אידיאל, או שזה צורך? הסוג השלישי הוא לא משתמש לא בסורגים ולא באקדחים, הוא מפזר ספרי של מוסריות, זה לא יפה וזה לא... ואז על ידי זה הוא רוצה להתגונן שהוא לא יסבול מהג'ונגל. אז נכון, זה לא אגואיסטי כמו אנוכיות אישית, זה אנוכיות חברתית, אנוכיות אנושית כללית. זה כמו מי ששומר על החור שבאוזון. בגלל שזה מפריע לי. אז זה לא נקרא אידיאלים. זה נקרא צרכים אינטרסנטיים. שאין כן מצוות, מצוות זה ערך אבסולוטי. ערך במובן של, כאן איך להגיד דבר קצת רגיש, הרבה פעמים אנחנו נוהגים למצוא כל מיני תועליות שיש במצוות, שכדאי לשמור את המצוות האלה. יש בזה תועלת, טהרת המשפחה מביאה לבריאות של ההולדה וכל מיני, כל מיני דברים כאלה, ושמיטה מעודדת את הצמיחה, אבל עיקר העניין שמצוות זה ערך אבסולוטי. מה פירוש אבסולוטי? המצווה לא אמורה לפתור שום אינטרס אישי. שאל אותי פעם מישהו במבצע תפילים, מה יצא לי מזה? זו השאלה הכי קשה לענות. אם היה אומר לי, מי אמר שיש אלוקים? שלא נוכיח לו. מי אמר לך שאלוקים הוא זה שציווה להניח תפילים? אפשר לספר לו מעמד הר סיני, לא, לאמת שזה באמת היה. זה לא קשה. אבל אם הוא בא ואומר, תשמע, אני מאמין באלוקים. אני גם יודע שהוא זה שציווה את זה. אבל דחילק, מה יצא לי מזה? אם אני אוכל, אני נהנה, אני שבע. אני לומד, אני מקבל תואר. מה יצא לי מהקוביות האלה, והלולבים האלה, והשופרות האלה? מה יצא לי מזה? אז מעניין, רוב הסקולות הדתיות עוסקות בלמצוא מה יצא לי מזה. החל משמירה מתאונות דרכים, וזיווג הגון, ועד ל... אתה תהיה אדם יותר עדין, זה יעדן אותך. ועד לגן עדן. אבל כל אלה זה... אינטרסים. אני ניסיתי לעקוף את כל זה ואמרתי לו דבר מפתיע. וכמה שזה היה מפתיע, זה יתקבל יותר טוב. אמרתי לו, אתה יודע מה? את האמת? לא יצא לך מזה שום דבר. אמר לי, מה? אתה דתי אומר ככה? לא יצא לי שום דבר? אמרתי לו, אתה לא תפסת עד היום, מה זה מצווה? כל החיים שלך, כל מה שאתה עושה, בין דברים פיזיים, בין דברים רוחניים, הכל זה מה יצא לי מזה. זה נקרא צרכים, לא ערכים. אתה עושה כל היום, אתה עסוק בעשיית צרכים. יש לך איזה משהו אחד שהוא לא בשביל שום צורך. אז למה אני עושה את זה? כי ישנה ישות אינסופית עליונה ממני, שהיא רוצה אקט מסוים, וכשאני עושה את זה, אני נהיה קשור, אני יוצר קונטקט עם האינסוף בשבילו, הוא רצה. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתוני. לא נתאבה האדם להיות לי טרקלין בגן עדן. בעליונים. הפוך. הוא נתאבה להיות לא דירה בתחתונים. עכשיו אנחנו נבין את השאלה ששאלנו, למה עץ רק זה לא הדימוי המתאים לאדם? אילו עץ פרי, כמו שאומרים חז"ל, מהי פרי של ט"ו בשבט, של האדם עץ השדה, מה הפירות שלו? מצווס. אז שאלנו קודם שאלה, מה, בעלי חיים לא נותנים פירות? רק האילן נותן פירות? דרך אגב, זאת שאלה גם באקטואליה. למשל, הרבה אנשים שאינם שומרי מצוות, הם מאוד מעריכים את הדת, שהדת היא אידיאל מאוד חשוב בחיים. כן, הם מסכימים, גם אם הם לא דתיים. אבל הם מאוד מתאכזבים כשאנחנו אומרים להם, אין שום אידיאלים אמיתיים בעולם חוץ ממצוות. בוא תגיד לי, אחד שרופא, עוזר לבני אדם, ממציא תרופת חיסון נגד הקורונה, אחד שמוזיקאי, עושה לאנשים טוב, מורה, מחנך, מדען, כל אלה לא נקראים פירות? רק התפילין והציצין והמזוזה? זה לא פייר להגיד ככה. בסדר, הדת היא ערך, אבל יש עוד ערכים. ערך הדמוקרטיה, ערך המוסר, ערך השוויון. עשר אידיאלים בעולם. כל אחד והאידיאלים שלו. איש באידיאלו יחיה. למה אתם אומרים רק המצוות נקראים פירות? התשובה היא ממש מדהימה. בואו נראה מה ההבדל בין עץ רק לעץ פרי. עץ רק, כל חלק שבו הוא לצורך הקיום האישי שלו. אם הייתי יכול לראיין את עץ הסרק והייתי שואל אותו, סלח לי, אקליפטוס, למה אתה עושה שורשים באדמה? אז הוא אומר, כדי לינוק את המינרלים מהאדמה שמצמחים את העץ. ולמה אתה עושה גזע? כדי להעלות את המים עד לצמרת. ולמה אתה עושה עלים ירוקים? זאת אומרת, זה הפוטוסינתזה של העץ, הנשימה שלו. זאת אומרת שכל פרט שיש בו, זה צורך הטיום שלו. בואו נעבור לעץ פרי. כל השאלות הראשונות ששאלתי, הוא גם יענה אותו דבר. אני צריך שורשים, צריך מים, אני צריך נשימה, פוטוסינתזה, הכל נכון. אבל אז אני אשאל אותו, אדוני העץ פרי, מדוע אתה מייצר פירות? מה זה תורם לך? אז במבט ראשון כולם עונים, מה זאת אומרת? אתה לא יודע שבתוך הפירות ישנם גרעינים, וכאשר הגרעינים או שנדרסים על ידי בעלי חיים, או שבני אדם אוכלים ופולטים את הגרעינים, נזרעים באדמה ויוצאים תפוזים. אז זה גם כן לצורך המשך דורותיו? לא נכון. למה? כי עץ רק גם יש לו זרעים. גם אקליפטוס יש לו גרעינים. גם באצטרובל יש גרעינים של האורן. גם בבופקלח של הברוש יש גרעינים. יש גם עצים שיש להם תרמילים כאלה כמו אפונה, והם מתבקעים, ומזה בזרעונים. אז לו היה העץ תפוז, מתכוון לייצר את התפוז רק בשביל המשך קיומו, וקיומו הצאצאים שלו, הוא היה מייצר תרמיל זרעים של גרעיני תפוז. הטבע מאוד קמצן, הוא לא עושה דברים סתם בשביל, רק מה שנחוץ וכמה שנחוץ בדיוק. היה מייצר כמו שאר העצי סרק, יש גם עצים שיש להם אבקנים ככה שפורחים באוויר ברוח ונזרעים, בלי פירות. ואז אני שואל אותו, תייצר רק גרעינים, למה אתה מייצר פלחים מתוקים, עטופים בקליפה? למי זה? לך? מה יוצא לך מזה? ואז אילו העץ היה יכול לדבר, העץ פרי, אז זה היה מסמיק ואומר, באמת התפסת אותי. זה פרט אחד בחיים שלי שאני לא עושה למעני. לי אין מזה כלום. לצורך המשך דורותיי מספיק לי הגרעינים. למה אני מייצר את הפרי? יש יצור שעליון ממני בשניים, חי ודבר. והוא אוכל את הפירות, אני מייצר את זה למענו. אז יוצא פה שהעץ פרי, כל החלקים הדומים לכל העצים, זה הכל האינטרס שלו אישי. אבל הפירות שבו, אין לו מזה שום אינטרס. זה רק לשם האדם שמעליו. עכשיו אנחנו נבין את השאלה ששאלנו, למה להשוות אותנו לעצים? אפילו עצי פרי. בגלל הפירות? אתן לך הצעה יותר טובה. תשווה אותנו לבעלי חיים, שזה מעמד ודרגה גבוהה יותר של חיים. וגם הם נותנים פרי, ביצים, פרווה, עגלים, חלב. התשובה היא מדהימה. בעלי חיים מעולם לא נותנים פירות. הם לא נותנים פירות. אנחנו גוזלים להם את הפירות. התרנגולת מייצרת ביצים כדי שלך יהיה מה לעשות חביתה? לא עלה על דעתה? היא רוצה להוליד אפרוחים מתוך הביצה. אתה פשוט חזק ממנה, גנבת לה את זה. אתה אומר לה תודה רבה, כמו זה שעוקף אותך בכביש, בלי לשאול אותך, אומר לך תודה רבה. הוא לא נתן לך ביצים. השועל נותן לך גברת את פרוות הכסף שתעשי ממנו צווארון למעיל חורש? הוא בכלל לא מבסוט שמקלפים את אורו? אנחנו גנבנו לו את זה. הפרה מייצרת חלב בשבילכם? היא מייצרת חלב שיהיה לה עגלים, שלה מה לינוק. זה שאני גם נהנה מזה. עכשיו תהפכו את זה לערכים שדיברנו קודם. כל הערכים של רפואה ומדע וכל מיני דברים שתורמים לעולם, מוזיקה וזה. בוא נשאל את המוזיקאי, אתה, מוזיקה אצלך זה אידיאל, אתה עושה את המוזיקה רק בשביל, אתה רואה אנשים מדוכאים, אתה רוצה לשמח אותם, נכון? מעניין מאוד. ואם לא ישלמו לך על ההופעה, אתה גם תופיע? אתה במלט את המוח, אתה עשית את הקריירה הזאת, כי אתה עושה הרבה כסף וזה יותר מה שאינסטלטור. אם גם אנשים על הדרך נהנים מזה, מה טוב? הרופא הלך ללמוד רפואה רק בגלל שהוא ראה מסכנים אנשים, או שהוא רצה לעשות כסף. אם גם ייהנו מזה אנשים, אהלן וסהלן. שאין כן מצוות, עושה חשבון, כמו שאמרתי לאותו בחור, מה זה הדבר הזה תפילין? מה יש בו? מה הוא משמש? נעל משמשת להגן על הרגל, משקפיים משמשות שאני אראה יותר טוב. מה משמש התפילין? מה יצא לי מזה? כלום. כל מה שיש בו תפילין, גם התוכן, גם הצורה, החומר, המידות, הצבע, הכל זה משהו שהוא אקס טבע, לא לצורך שום קיום. יש כוח עליון שהוא נתאבה, ואני עושה את זה ויוצר צוותא וחיבור איתו. זה נקרא פירות. מהי פרא? מצוות. לכן אנחנו רואים דבר מעניין בטבע. עץ רק לא דורש טיפול, לא גוזמים אותו, לא מרססים אותו, לא מסקלים אבנים ועסבייה. הוא גודל לבד, גשם יורד, הוא גודל לבד. רק אל תפריע לו לצמוח. זה עץ רק. אבל האדם עץ השדה, הוא לא עץ רק. עץ רק, אין לי שום טענות אליו. כך הוא נברא, כל מה שהוא עושה זה רק לשם הקיום האישי, ותו לא. זה תפקידו בעולם. אבל האדם נוצר כעץ פרי, ובעץ פרי אין לו פריבילגיות או לעשות פרי או לא לעשות פרי. הוא צריך טיפול, גיזום וסיכול, שזה לא תעשה. הוא דורש דישון והשקיה, שזה עשה. אם לא, הפרדס ירקב. וזאת התשובה לאלה ששואלים, אדם שלא מבין בבוטניקה, מעבור ליד פרדס, ליד קרם, הוא יראה שגוזמים את זומרים את הגפן. אתם יודעים שבלי הזמירה הזאת, הוא לא יגדל. אבל הוא לא יודע מזה, הוא אומר, רושה, מה אתה לוקח? העץ רוצה לגדול, למה אתה הורס את הטבע? אני לך, חביבי, אתה לא מבין כלום. הגיזום הזה, זה מגדל אותו. אם אני סתם אשבור עצי אקליפטוס, באמת אתה הורס את הטבע. אבל אם אני עושה גיזום בעץ, זה מצמיח אותו. כששואלים, למה אתה מדכא את היצרים של הילד? תן לו לחיות ככה. זה עץ רק. אז יבוא אדם ויגיד, אתה יודע מה? מויכל טייבס. אז אני לא אהיה עץ פרי. אני רוצה להיות עץ רק. ואני אגדל ככה רק לצורך הקיום. כאן באה הפתעה הגדולה. אתם זוכרים את הרשי ששאלנו? שרשי אומר, וכי עץ השדה הוא אדם? מה, הוא צריך לבוא מפניך במצור? זאת אומרת שרשי גורס בפשט, שעץ השדה הוא לא כמו אדם. איך זה מסתדר? כי אם יבוא מישהו ויטען, אני לא רוצה לתת פירות. בשביל לתת פירות אני צריך לסכל ולדשן ולגזום. אני רוצה להיות אקליפטוס. ככה, סתם, אומר רש"י, היית מת, וכי האדם עץ השדה? עץ השדה באמת עושה רק לצורך קיום. כמה שהעץ, או אפילו בעל חיים, כל היצורים, חוץ מבני אדם, למרות שהם נחותים יותר, אבל הם עושים כל מה שעושים רק לצורך קיום. אין אצלהם חריגות של הרס הקיום. סוס לא אוכל גלידה, חמור לא מעשן. אדם כן. איך זה? היית רוצה להיות עץ. אם האדם היה באמת כזה שהוא אוכל רק אוכל טבעוני בלבד, והוא חי חיי אישות רק לצורך הולדה בלבד, והוא תורם לסביבה ולא עושה שום הרס כמו כל עץ, אבל האדם הוא לא כזה, וכי עוד אומץ הסוד הוא, היית רוצה. אז אם ככה אתה רואה הרי, שכאן אצלך אתה שונה, ולכן אם אתה לא תעשה לעשות, לתקן, אז יצא קוצים ודרדרים, יהיה רקב של הפירות, ביקב לעשות ענבים ויעש באושים. זה באמת המסקנה שאנחנו צריכים ללמוד כמחנכים. א', שעצם מהותו של האדם זה המידות. האיקיו נחמד שיש, אבל זה לא עיקר האדם. אפשר להיות אדם טוב גם עם שכל פשוט, ואפשר להיות חכמים הם להרע. המעשים לבד גם לא אומר חינוך, זה אומר מה אני עושה. מה נותן פירות? המידות. זאת אומרת, אם יש לאדם מידות, אבי ואירה, זה מצמיח פירות. זה נותן לו להוליד מצוות, תוירו מייסים טויבים. אז זה החינוך היהודי, לדעת, לא להסתפק רק בלהעניק לילד את צרכיו, אלא הוא צריך לרסן את היצרים שלו, כי הוא עץ פרי, אין לו בחירה להיות עץ רק. הוא מוכרח להיות עץ פרי, רק ההבדל הוא יש עץ פרי שלא מטפלים בו, אז גודל פירות ריקובים. אם אתה רוצה שייתם פירות כמו שצריך, אז צריך לטפל בו, איך? לפי התכתיב שבורא העץ יצר. ולא תגיד, העיקר זה להשקוט אותו, אני אשקה אותו עם אקונומיקה, עם מיץ תפוזים. לא, 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 הוא צריך מים. והוא צריך סוג כזה של ריסוס. אם אתה תעשה לו את המצווס עשר, את המצווס לא עשה, אז אתה תוכל לגדל את ה... נצר מטעי מעשה ידיי להתפאר. לסיום, אין לנו הרבה זמן להמשיך, אבל לסיום יש רק להוסיף הערה אחת, ועל זה צריכים הרצאה מיוחדת. שבאמת בחינוך בשנים הראשונות, זה לא עיקר חינוך הרציונלי של טעם ודעס, כי אין בו כוח לבלום ולרסן יצרים. צריך שיהיה נייסה, קודם לנשמע. הוא צריך להעיר שאם מישהו כבר פישל בחינוך, ויש לו כבר בחור בין 14, 15, 16, להתחיל עכשיו לעשות לו את החוסך שבטו שונא בנו, עדיף לחסוך את זה. ברגע שהיצור הזה כבר מגודל, פה חייבים להביא לו את ה... חוכמה בין הדעס, ללמד אותו מויח שליט על הלב, לתת לו חינוך של טעם ודעת, וממילא הוא יבין שצריך לחזור בתשובה אל הקדוש ברוך הוא, ואז הוא ישים שייפטים ושייטרים תיתן לכו. וזה בעצם התפילין, שהמויח יורד אל הדעת, מאחורה ומשם אל הלב, ואז המייסה הוא העיקר. זה המבצע תפילין החינוכי שצריך להיות בכל בית ובית מישראל, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואז נוכל להתכונן לאלול, שמאחד באלול נגיע לאחד בתשרי, למלך בשדה, ונלך איתו לארמון, ויחל מלכותו, ונזכה לשנה טובה ומתוקה בקרוב ממש.